שעה היסטורית. שלטון חמש השנים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הצאר פאבל פטרוביץ'.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. לדבר היום על תקופה מאוד מעניינת ולא כל כך ידועה בהיסטוריה רוסית.
אנחנו עדיין ממשיכים לזכור את שושלת רומנוף.
כן, כנראה שאין שושלת אחרת.
בשבוע שעבר דיברנו על קטרינה הגדולה.
כן.
והיום אנחנו מגיעים לבן שלה, פאבל.
פאבל, פטרוביץ'. וזה כמובן הבעיה אם הוא פטרוביץ' או לא פטרוביץ'. מפני שפטרוביץ' נקרא בנו של פטר.
כן, שזה היה בעלה של קטרינה.
שהיה פטר השלישי. אבל יש קולות הטוענים שהוא לא בנו של פטר.
טוב, אי אפשר לשכוח עוד מהשבוע שעבר את הרשימה האינסופית של המאהבים שהחזיקה קטרינה, אז יש, נראה לי, בסיס די חזק לטענה שאולי הוא לא בנו של פטר.
מה רוצים ממנה? בסוף קריירה שלה היה לה מאהב שהיה רק ב-27 שנים צעיר ממנה.
נהדר, מה רע?
כן, והוא היה בחור חמוד מאוד, אשר הצליח למנות את כל חרוביו לעמדות פפתח בממשלה.
אז זו הייתה זוגיות משתלמת.
זה לא סוד, זה תמיד היה משתלם.
אבל אם אנחנו חוזרים לפאבל, נדמה לי שאמרת בשבוע שעבר שהוא היה די דומה לפטר.
זאת הנקודה הגדולה לטובת פאבל. ואני רוצה להגיד לכם שיש עכשיו במחקר ההיסטורי תפנית מסוימת בקשר לפאבל. לפני שנה הופיעו מחקרים המנסים להרער על העיתונות הגרועה, אם אפשר להגיד ככה, לאזרח פאבל. ורואים בו אלמנטים מפתיעים מאוד של אידיאליזם ושל ריאליזם מפתיע ביותר.
כלומר, הנרטיב ההיסטורי סביב מורשתו של פאבל משתנה. אם בעבר הוא נחשב כשליט, איך נאמר את זה, לא מהמצטיינים, עכשיו, אתה אומר, בשנים האחרונות מתחילה התעוררות וראייה אוהדת שלו.
כן, דווקא בארצות הברית, משום מה הוא מצא אוהדים באמריקאים, שחושבים שלא מה שהוא עשה היה כל כך גרוע, הוא היה אבסורדי, להפך, היה קו פוליטי מעניין מאוד.
אבל הממצאים האלה מתייחסים גם לשאלת מוצאו של פאבל, האם הוא באמת היה בנו של פטר?
ובכן, הוא היה דומה לפטר, זה כל העניין.
נדמה לי שאמרת ששניהם היו די מכוערים.
הם מכוערים, כן, ודווקא במשפחת רומנוב לא היה טיפוס כל כך מרוער.
זה יוצא דופן במשפחה.
בדיוק. וחושבים שמחלת טיפוס, כשהוא חלה באותו צעיר, ילד, נער, בניו היו משונות מאוד, ובשלט, הוא היה אדם שהתיידד עם קבוצה מאוד קטנה של אנשים, והרגיש טוב רק באמצעות החברים שלו, שלמעשה ניהלו את רוסיה בתקופה הזאת.
אותם חברים?
כן.
שהיו בני אצילים?
כולם אצילים, כן. ומעניין מאוד שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, בפריחה פתאום שלא הייתי קורא לה דמוקרטית, אלא עממית.
כלומר?
כלומר, אדם בשם שובלוב, שהיה האינטלקטואל הראשי של השלטון, פותח את האוניברסיטה של מוסקבה ומציין שהייתי פתוחה לכל מי שכישוני ללא כל השקפה אחרת בנוגע למעמד החברתי.
מה, אתה רוצה להגיד לי שגם צמיתים היו יכולים ללמוד באוניברסיטה הזו או שלא צריך להגזים?
לא, כן.
גם צמיתים?
באופן תיאורטי, אף אחד לא נרשם.
הבנתי. אבל ברמה האידיאולוגית העקרונית, ההצהרתית, אפשר היה להירשם לאוניברסיטה. אפילו אם אתה צמית. טוב, זה באמת מדהים.
זה קשה, אם אתה צמית, איך אתה נרשם לאוניברסיטה.
נכון, איך תספיק גם לייצר את כל מה שאתה צריך לייצר בשביל הפאודל וגם ללמוד. אבל בסדר, עקרונית לפחות הם פותחים את המוסד וזה לא רע.
מסביבו של פאבל נרקמו יחסי ידידות עם קבוצה קטנה. מה שהרגיז את השאר החברים בממשלה. פאבל בעצמו היה בעל נטיות אינטלקטואליות. והיה גם אדם שטען שמוסר חייב לשלוט בחברה. והמסקנה הייתה שהחברה הרוסית היא מתנוונת והיא בלתי אפשרית. וששומת את החיים החברתיים באופן עמוק ביותר, איך עושים את זה? ואז פתאום בינינו לעצמנו, הרעיון של פאבל היה די מוזר, הוא מצא את האבירים של מלטה.
את האבירים של מלטה?
כן. אלה היו אבירים של ימי הביניים.
כן.
אשר ישבו באי מלטה.
ומה עניין שמיטה להר סיני?
רגע, זה מעניין מאוד. והם שמרו על הפסיכולוגיה של הצילים נדבנים.
רגע, אתה מדבר על... אנחנו הרי במאה ה-18 עכשיו.
כן, אנחנו גומרים במאה ה-18.
גומרים את המאה ה-18. ימי הביניים כבר משהו כמו 500-600 שנה מאחורינו.
כן, אבל יש מוסר.
והאבירים האלה עדיין ממשיכים להתנהג...
הם קיימים במלטה.
כן.
כמו פרח שבלי שורש, בלי שום דבר.
עם שריון, עם קסדות, כמו אבירים של ימי הביניים?
בדיוק. תותחים יש להם עכשיו.
כן. הבנתי, אז...
אבל מה שמעניין...
שריון ותותח.
כן. זה לא מתאים.
כן.
ובעיקר שמופיע אדם אחד שמפתיע לכולם בשמו נפוליאון. הוא מגרש את האבירים ממלטה ממלטה.
מדוע?
מדוע? אני שואל במלחמה עם אנגליה. ומלטה הייתה פרו-אנגלית. עכשיו, האבירים הללו נשארו בלי בסיס טריטוריאלי. ופאבל מחליט להעמיד לרשותם שלושה ארמונות שהוא יבנה במחיר יקר מאוד ליד פטרוגרד.
אז האבירים ממלטה הופכים לאבירים מפטרוגרד. או כן. ליד פטרוגרד.
זה לא כל כך מתאים, הם לא ידעו מילה רוסית.
כן. הם גם באופן כללי נראים לא מחוברים לתקופתם.
לא, בדיוק. אבל זה למעשה שייך לתקופה רומנטית.
כן. אז הם חיים באותם שלושה ארמונות ליד פטרוגרד, ממשיכים להתנהג כאילו הם חיים בימי הביניים?
על חשבון הצאר.
חשבון הצאר, כמובן.
בדיוק. ואפשר להגיד שהצאר היה אדם מאוד מאוד נדבן. הוא היה מקדם אותם בחברתית, משפיע עליהם שפע של כיבודים, של אדמות.
אבל מה יצא לו מזה?
הוא חשב, פאבל, שהצולה הרוסית היא מתנוונת.
כן.
היא לא תוכל להמשיך להתקיים אם לא תקבל זריקה של מוסר.
אז הדרך להצעיד את הצולה הרוסית קדימה היא להחזיר אותם לימי הביניים.
ביניים במלטה.
במלטה. נשמע כמו רעיון מהפכני.
מהפכני לגמרי, קצת בטורף.
כן, שמרני גם במובן מסוים.
כן, סוף סוף אנחנו ערב הרומנטיזם, נכון? ראשית המאה ה-19.
ההתרפקות על העבר, והנה כן. פאבל באמת שולף שרידים ארכיאולוגיים כמעט, הוא מנסה ליישם אותם על המציאות הקיימת. אז מה עכשיו כל הצילים הרוסים התחילו להסתובב?
הם שנו את זה. הם שנו את הרעיונות של פאבל, הם שנו את השינויים שהוא רצה להכניס, ובעיקר הם שנו שהוא התערב בעניינים הקטנונים ביותר. למשל, הוא רצה שהלבוש יהיה מוסרי.
מה זה אומר?
זאת אומרת, לא לבוש צרפתי, מפני שבצרפת פרצה מהפכה.
הפקרות מוחלטת?
לא כובעים עגולים.
הכובעים עגולים זה לא מוסרי.
לא מוסרי.
הבנתי.
מדוע? מפני שהמהפכנים הצרפתים חובשים כובעים כאלה.
יש סכנה ברורה ומוחשית לכך שמי שילבש כובע עגול ברוסיה מיד ירצה למרוד במלך ולהתיז את ראשו.
אין מלך, יש קיסר.
בצר, כמובן, בצר. אתה אומר שהצילים למעשה מתקוממים נגד פאבל. כועסים עליו, לא רוצים לשתף איתו פעולה, אבל זה הופך למרד ממש?
המרד יבוא עד לרצח.
הם ירצחו אותו.
כן.
נהדר.
ברוסיה, אם אתה לא מסכים, אתה נרצח.
דרך פשוטה, לפתרון סכסוכים. ללא ספק.
ואפשר להגיד פתרון דפיניטיבי.
בהחלט, יותר דפיניטיבי מזה, כנראה אי אפשר.
והוא ידע שיש סכנה כזאת. ועל כן הוא רצה להקיף את עצמו על ידי קבוצה של נאמנים אישים.
כן.
אשר תמכו ברעיונות שלו, ואשר היו בצורה מסוימת מתקדמים.
These scaffolds now. These instruments of injustice. These tools of execution. We've given to the guillotine more blood than you have ever seen. What pen could justify these pains? We've given more of our blood. We've given more of our blood. We've given more of our blood than we could ever hope could turn.
אין לשכוח שהוא, פאבל, לקח כמורה לבנו אדם שוויצרי.
שוויצרי?
כן, לארפ.
כן.
אשר הכניס בראשו של אלכסנדר.
הבן.
רעיונות מתקדמים מאוד בפני השוויצרי.
כן.
והוא רצה שרוסיה תהיה דומה לשוויצריה, מה שמאוד קשה.
חוץ מזה שהיא עסוקה עכשיו בלהיות דומה למלטה, אז קצת קשה שתהיה דומה לכל כך הרבה מקומות בבת אחת.
כן, אבל הוא אידיאליסטי, הוא נשאר אידיאליסט.
100%.
זאת אומרת, הוא לא כל כך ריאליסט בין עצמנו.
כן.
בנוסף לזה, הוא ידע, ולא רצה להתחשב בזה, שגם סכנה של רצח עומדת מאחורי...
פאבל.
כן, לפני שברוסיה ובעבר היו כבר מקרים רבים מאוד, שצארים שלא מצאו חן בסביבה שלהם, והם חוסלו. על כן זה היה כאן עניין מאוד מסוכן. בנוסף לזה, פאבל היה במלחמה עם צרפת, ואחד לצרפת.
הוא היה במלחמה עם צרפת והיה בעד צרפת?
כן, זה...
זה לא קצת בעייתי?
זה בעייתי מאוד. זה מגלה את הסבך שבו נמצא פאבל.
אבל איך זה קרה?
זה קרה מפני שהוא היה מאוד מכוער.
זה הסיבה?
כן.
תסביר.
והוא לא היה דומה בכלל למשפחת רומנוב.
כן.
אומרים שזה בגלל מחלת הטיפוס.
הוא רק היה דומה לאבא שלו פטר.
כן. ואם מסתכלים על התמונות שלו, רואים שהוא מאוד מאוד לא דומה, לא אלה שהיו לפניו, לא אלה שיהיו אחריו.
חוץ מלאבא שלו, אני בכל זאת מזכירה את זה, כי זה הדבר היחיד שמציל את מורשתו.
בדיוק.
אז אולי אבא שלו הוא לא חלק מהשושלת.
לא, אני רוצה להיכנס עכשיו
לספקולציות לגבי אבא שלו. אבל איך זה קשור למלחמה עם צרפת?
סוף סוף בצרפת בונפרט שולט. והוא מוהה בעיה גדולה מאוד ברוסיה. מפני שהוא למעשה יכול להקים כוח אנטי-רוסי. אפילו בברית עם אנגליה, האויבת המסורתית לצרפתים, אז מלחמת 100 השנה. על כן, הצאר היה מאוד מאוד רגיש בנוגע ליחסים עם צרפת.
ואת אומר שפרצה מלחמה.
כן. המלחמה נמולה בשוויצריה.
אז פאבל שולח גנרל רוסי שירגל אצל הצרפתים.
לא ירגל, שילחם.
אה, שילחם בצרפתים.
נגדם, כן.
והוא נכשל.
הוא נכשל, שזה קורה בשוויצריה, הוא לא מתקדם, ובסוף הרוסים נמאס להם, המלחמה עם צרפת שאין לטעם ולהיגיון, והמלחמה פוסקת, אבל למעשה האווירה היא מאוד מאוד מחושמלת.
אבל אמרת שפאבל היה בעד צרפת.
בעד הרעיונות החדשים.
כלומר, הוא נלחם בצרפת, אבל האמין באידיאולוגיה ששלטה בה.
כן, סוף סוף הוא קיבל חינוך שוויצרי.
אבל יש כאן בעיה. לפי הרעיונות הצרפתיים לכאורה, פאבל אמור לפנות את מקומו עבור רפובליקה.
את מרחיקת לכת.
זהו, אני מתארת לעצמי שהוא לא היה בעד הרעיונות האלה.
הוא היה למען רעיונות כלליים, הומניסטיים, מתקדמים. הוא לא...
לא שום דבר שיושם על שיטת השלטון.
בדיוק, בדיוק.
ברור. מתי בעצם פאבל עולה לשלטון?
ב-1796.
כשאימו קטרינה...
הולכת לעולמה.
בדרך טבעית.
כן.
שזה כבר הישג.
היא מקבלת התקפת לב ולא מתעוררת. ככה שהוא מקבל כמובן את המלכות מידי שמיים.
איך היו היחסים בינו לבין אמו? כי הרי אנחנו זוכרים מהתוכניות הקודמות שבאופן כללי בשושלת רומנוף היחסים המשפחתיים לא היו, נגיד, משובחים.
אני רוצה להגיד לך, כאשר הוא הגיע לבגרות, אז אמו נתנה לו אחוזה יפה מאוד בשם פבלוס.
כן.
ויותר מאוחר, הוא קיבל במתנה, כשהוא התחתן, אחוזה עצומה, שמשום מה אני ביקרתי בה, מפני שהיו סיורי עיתונאים כאשר יורגנו כדי להראות את התיקונים שעשתה ברית המועצות מן ההרס של הצבא הגרמני. והאחוזה שלו גצ'ינה, זה משהו מדהים. תארי לעצמך שזה ארמון עם 600 חדרים.
600 חדרים?
כן. ולמלא מיותר. איש לא הבין למה הוא זקוק ל-600 חדרים. זו הייתה מתנה לאורלוף. אורלוף היה המאהב של יקטרינה.
כן. יכול להיות שהוא אבא של פאבל?
לא, לא. הפאבל שהיה באמת בנו של
פטר.
פטר,
אני
כן.
אני מפסיקה לרמוז רמיזות לא, לא מכובדות בהקשר
אומנם,
הזה.
אומנם זה קטרינה השנייה, הנושא שלנו.
כן. Okay.
והרמזים שלך הם אפשריים, אבל אין להגזים.
לא, אני עוצרת בזאת. לא תשמע עוד פיקפוק במוצאו הטהור של פאבל.
האחוזה היא, דיברתי עליה שהיא עצומה, יש ארמון עם 600 חדרים.
אבל זה, אתה יודע, תשורות חומריות מהסוג הזה יכולות להעיד על הרבה דברים, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא להם יחסים טובים.
לא, אבל בכל אופן, אם הקיסרית נזנת לבנה המתנה, כל המדינה יודעת את זאת, וסימן שהיחסים הם טובים. למעשה, מה שמדובר על העוינות שלהם, היא קצת מוגזמת.
אז יש דיווחים על כך שהייתה מתיחות ביניהם?
פעם אחת הוא טען שהיא מנסה לתת לו זכוכית שבורה בכינוח סעודה.
שהיא שמה לו באוכל זכוכית שבורה?
כן.
כדי שיוכל אותה וימות?
כן, זה הוא טען.
טוב, אז אפשר לומר שהיחסים לא היו כל כך טובים, ושהמתיחות אפס הייתה...
אבל זו טענה שלא.
כן, אבל אם הגענו למצב שבן טוען נגד אמו שהכניסה לו זכוכית שבורה באוכל,
כן, אז
אז כנראה שמשהו שם לא בסדר, במערכת יחסים.
זה להגיד בשושלת הרוסית.
כן, זה נכון, אבל בכל זאת, ברוב השושלות הייתי רוצה לחשוב שזה פחות שכיח.
זה לא מדבר על רוסיה, שמיוחד.
אז מה, הוא אכל מזה, או...?
הוא לא אכל, הוא טען שהיא זכוכית. סירב לאכול את הזכוכית. ואחרי זה, כשהוא זה תושטש, וטען שלא הבינו אותו.
בעצם פשוט נשברה שם כוס במקרה, וזה נכנס לאוכל, אף אחד לא שם לב.
זה כמובן.
טעות אנוש, בסיסית.
זה אפשרי.
בהחלט.
אבל השלטון שלו היה גם מופרע על ידי העובדה שהיו גם טוענים לכתר באיטליה. הייתה משיחת הרקונובה, שטענה שהיא הבת של אליזבת.
הבת של אליזבת?
כן.
אליזבת הייתה בעצמה צרינה למשך לא מעט זמן.
אבל איך להיפטר מן הגברת הזאת טרקנובה? פשוט מאוד, שלחו עוניית מלחמה רוסית, שהגיעה איכשהו לנמל איטלקי, ואורלוף,
המאהב של קטרינה,
שהיה מפקד העונייה, הזמין את הנסיכה טרקנובה לעלות על סיפון.
הזמנה שנדמה לי שלא תעלה טוב.
היא עלתה על הסיפון, ולא ירדה.
ולא ירדה. וכך קטרינה נפטרה מהטוענת לכתר.
כן, היא נשלחה לאיזה מין מוסד, ממנו היא לא יצאה. עוניית מלחמה הביאה אותה לרוסיה, והיא מתה ברוסיה. היא שחפת כנראה. אלה היו יחסים והאווירה כדי להסביר את ה...
אז לא צריך להתפלא מטענות הזכוכית של פאבל, זה מה שאתה אומר. אבל הוא ממשיך בשלטון, הרי דיברנו על כך בתוכנית שעברה, שקטרינה הציגה את עצמה כממשיכת דרכו של פיוטר הגדול.
כן, אפילו בלטינית. והיא אפילו כתבה על הכאן, הפסל שלו, פטרו פרימו, קטרינה סקונדה. כלומר, לפיוטר הראשון, קטרינה השנייה.
עושה הכל כדי להראות שהיא בעצם ממשיכת הדרך.
והשל... דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שפיוטר השלישי, הקים גם כן פסל לאליזבט, ואמר, כבר כתוב, הנכד האהוב לסבתא האהובה. זה פשוט משחק מילים על ההגלשה של קטרינה השנייה.
ברור.
כן.
אז פאבל המשיך את דרכה של קטרינה, או שהוא הלך לכיוון אחר לגמרי?
אי אפשר ללכת לכיוון אחר בטירניה, במשטר הדיקטטורי,
כן.
שהיה ברוסיה. אבל הוא ניסה כשהוא למצוא איזושהי דרך אחרת, וזה גרם למתח רב מאוד בינו לבין האצולה. הוא נאחז על ידי פחד מן המהפכה הצרפתית, עד כדי כך שהוא רצה שבבתי הספר יוציאו מן המילונים מילים מסוכנות כמו חוקה, חברה, דמוקרטיה.
להוציא מהמילון.
כן.
כלומר, אם הם לא ידברו על זה, אם הם לא ידעו את המילים האלה,
בדיוק.
הרעיונות לא יחלחלו לראשיהם.
כן.
טוב, זה בערך אותו היגיון, כמו אם הם לא ילבשו כובעים עגולים, הם לא יהיו מהפכנים.
זה אותו היגיון.
אבל יש כאן צעד דווקא מאוד מעניין מבחינה היסטורית, של הקשר בין שפה לבין פעולה, לבין מעשה. האמונה שאם נצמצם את גבולות השפה, נצליח למעשה גם להגביל את הפעולות של האזרחים.
כן. אני רוצה להגיד לך שכאשר פאבל הגיע לשלטון, אחרי מות אמו, עשו לקט באמצעים דמוקרטיים והומניים. למשל, הוא שחרר מכלא אנשים שנשמעו לידי פשעים פוליטיים את הפטריוט הפולני צ'רטוריסקי, ולאיכשהו יצא ליצור אווירה של מלכות חדשה.
אז יש כאן סתירה.
סתירה גדולה מאוד.
בצד אחד, הליברליות הזו, הדבקות בערכים הצרפתיים של אחווה ושוויון.
לא רק זה, אבל כאשר הגיע לשלטון, הוא שחרר מן הכלא את רז'יצ'ב, שהיה האדם ששנו על אמו,
כן.
מפני שהוא כתב ספר מאמר, בשם נסיעה מפטרוגרד למוסקבה, שם הוא מתקמם, רדישב מתקמם נגד הצמיתות.
ופאבל משחרר אותו מן הכלא.
כן, לא רק זה. אבל הוא שחרר מן הכלא גם את תדאוש קושוסקו, שהיה הגיבור הלאומי הפולני, שלחם נגד השלטון הרוסי. והנה, בא הצער החדש, הוא משחרר אותו.
אז איך איש אחד, ביד אחת, משחרר את המתנגדים הגדולים ביותר, ואת אבירי חופש הביטוי, וביד שנייה אוסר על שימוש במילים כמו מהפכה ואזרח ודמוקרטיה, ומנסה להנהיג משטרת מחשבות?
הוא אסר גם על שימוש במכנסיים ארוכים.
גם מכנסיים ארוכים זה בעייתי?
כן, מפני שמכנסיים ארוכים זה סימן של מהפכנות.
כמו הכובעים.
כן, מפני שאדם שלא מהפכן לובש מכנסיים קצרים עד לברך.
כי מכנסיים קצרים מרגיעים יותר?
כן, לפחות זה לא סימן מהפכני. כי אם אתה לובש מכנסיים עד לברך, אתה חייב להשתמש גם
בגרביים
של משי.
בוודאי.
לבן.
בוודאי. זה ידוע שמהפכנים לא יכולים ללבוש גרביים מבית משי.
בדיוק. תפסת את האווירה.
הייתי יכולה להיות יועצת לפאבל.
דרך אגב, היו לי יועצים, היה לו שר החינוך וההשכלה, שובלוף.
שהזכרת קודם, שפתח את האוניברסיטה, ואנחנו דווקא בעדו.
אנחנו בעדו, ואנחנו גם רוצים להגיד שהאיש הזה הקים גם את המוזיאון, למעשה מה שיהיה ארמיטאז', המוזיאון הגדול המפורסם בפטרוגרד. ואז בא הרגע הגדול, כאשר קבוצה של הצילים מחליטה שאי אפשר להמשיך לחיות עם פאבל.
הוא ליברלי מדי מצד אחד ומסובב מדי מצד שני.
הוא קצת מטורף.
כן, בדיוק.
כן.
אז מה הם עושים? רוצחים אותו.
כן, לא, לא, לא כך מהר. כן. ואז נקשר קשר מאוד מעניין שגנרלים גרמנים בשירות הרוסים השתתפו בו.
מה זאת אומרת גנרלים גרמנים בשירות הרוסים?
המלוכה הרוסית השתמשה בגנרלים גרמנים. והם היו מפקדים על כוח צבאי. עכשיו היה צורך לגייס את הכוח הזה כדי להיפטר מן הצאר. ואיך אורגן העניין הזה?
כן, איך באמת?
קודם כל, יש כאן שאלה גדולה מאוד. האם יורש העצר, אלכסנדר, ידע או לא ידע?
בן כמה יורש העצר באותה תקופה?
21.
בן 21. טוב, הוא כבר לוטה שיניים.
כן.
הוא אומר, אולי גם אצלי ייכנסו שברי זכוכית למזון בטעות, עדיף להיפטר מהצרה הזאת.
בדיוק.
וגם כס השלטון ממתין לי בסבלנות. המכשול היחיד בדרך זה אבא.
אבא, אבל הוא ביקש. יודעים מן הקושרים, אם הם רוצים להפיל את אבא שלו, שלא יארגו אותו.
כלומר, הוא רצה למצוא דרך
נוחה,
נוחה יותר לסלק כן. אותו מהתפקיד. נגיד איך, למשל?
זהו לא דייק.
הבנתי. אז תורידו אותו מהשלטון בכל דרך אפשרית, אל תהרגו אותו, אבל תורידו אותו מהשלטון.
אבל הם הרגו אותו.
הפלא ופלא.
אין ספק.
איך הם הורגים אותו?
זה מעניין מאוד. קודם כל היה צורך למצוא מי שירוג אותו. ומצאו קצינים שהיו מוכנים להרוג אותו אם הם קצת שטויים.
מי, הגרמנים?
קצינים שהיו גם גרמנים.
כן, וגם שטויים.
ושירות רוסיה גם שטויים.
כן.
ודאגו שהם יבואו לחדרו כאשר הם כבר שטויים לגמרי.
מי בעצם אבל הם אלה שדאגו? אצילים?
זה שלושה כאצילים.
שלושה?
כן. אחד היה אפילו לא אציל רוסי, היה חצי קובני.
קובני?
כן. זה בסוף סוף הופעתו של קובה.
לא, זה נשמע כמו בדיחה מאוד, מאוד לא טובה. קובני, גרמני ורוסי רוצים לרצוח את הצאר.
טוב, זה לא היו כולו אומנים. היו אזרח העולם.
אז השלישייה הזו בעצם, הקובני, הרוסי והגרמני...
אבל הקובני מת.
הקובני מת.
לפני המעשה.
עליו השלום. איך הוא עשה את זה?
הוא מת.
פשוט מת?
מי מחלה.
לא רצחו אותו?
במקרה לא.
הבנתי.
כן.
אז הוא רק היה שותף לתכנון המוקדם ולא זכה לראות את המעשה מתבצע.
מה מעניין זה שהצאר החליט לעבור דירה.
הוא החליט לעבור דירה?
כן.
בעוד שבינתיים מנסים לרצוח אותו.
בדיוק.
דווקא נשמע כמו חלטה חכמה.
כן, בדיוק. ידה חדשה, הרוסים לא ידעו את הדרך.
בדיוק.
אבל מה? בארמון שנמצא בפטרוגרד, היה ארמון חדש שקראו לו פבלובסק, לכבוד פאבל,
כן, הקיסר. כן, מה שאמרת, שקטרינה נתנה לו.
נתנה לו כמה אחוזות, כן. ומי היו המבצעים? היה צורך למצוא אנשים שיהיו שונאי הצער. ואז מצאו סדרה של קצינים שפוטרו מהשירות הצבאי בגלל חטאים מסוימים.
אז יש להם טינה שמורה בדיוק. נגד הצער, והם ירצו אליהם מניע לבצע את הרצח.
אבל זה לא מספיק. השנאה לא מספיקה, היא סורה גם בוודקה. ואז הם חוממו, אפשר ככה, די וודקה.
כן, תודלקו אומרים היום.
תודלקו, כן. נכון.
בהחלט. אז הם תודלקו בוודקה.
כן.
ואז?
ייתכן שהגעו גם משקעות אחרים, לא רק וודקה.
כן, אנחנו לא נשמור לוודקה דווקא את זכות הבחורה.
ואז הם נכנסו לחדר השינה של פאבל.
בדירה החדשה.
בדירה החדשה.
דירה, זה מצחיק שאנחנו רואים דירה, בארמון החדש.
בארמון החדש, כן. כדי שהוא הקים אותו, כדי להימנע מרציחות.
אבל הם מצאו את הדרך. אבל לא היו לו שומרים? לא הייתה הבטחה?
שומרים היו קנויים על ידי החושבים.
גם השומרים שתפו
כן.
פעולה.
מה את חושבת? ככה קל לרצור את הצער?
לא, ודאי שלא חשבתי שזה קל. לא, זה מצריך
מאוד וודקה. מסובך, כן. משום מה זה מסובך, אבל זה תמיד הצליח.
טוב, כנראה שהקושרים היו מתוחכמים.
הם היו מחוממים על ידי הוודקה.
כן.
ותפסו את הצער. המסתתר מאחורי המיטה שלו.
הוא התחבא?
כן, הוא התחבא.
הוא כבר שמע שנכנסים.
הם נכנסו פתאום כמה 50 קצינים שיקורים, זה לא כל כך בשקט.
לא, לא סימפטי.
כן.
אז הוא מתחבא מאחורי המיטה.
והם חוטפים אותו.
כן.
אני חייב, אני מצטער מאוד, אני חייב לרדת לפרטים כאלה.
רד לפרטים.
שהם דונים קצת דין וחשבון משטרתי.
זו לא תהיה הפעם הראשונה, כן?
כן, בהיסטוריה, יש להבין את זה, כן.
ובתוכניות שלנו בפרט.
כן. היסטוריה היא משהו חי.
בהחלט.
ולמעשה, מעשה של המתה, זה גם דבר חי.
אז התנצלנו את כל ההתנצלות האפשריות, עכשיו בוא נגיע לפרטים.
הפרטים הם די לא נעימים.
כן.
הם רצו קודם כל להכריח אותו לחתום על התפטרות.
שיראה טוב.
כן. הרי סוזו הבטיחו, חצי הבטיחו, לא הבטיחו לאלכסנדר שלא יונה כל רע על אבא שלו.
הוא בעצם רק התפטר, ואז באורח פלא מצא את מותו.
זה נקרא, זה קורה.
כן.
ואז הוא מתנגד. הוא לא רוצה לחתום על התפטרות שלו, אז מישהו מכה עליו בחרף, הוא מתבוסס בדם, ואז כולם מחסלים אותו.
כולם מחסלים אותו?
כל הקבוצה של כמה עשרות אנשים.
כן.
ואחרי זה
אחד.
מודיעים לאלכסנדר שהוא צער.
פשוט כך.
הגנרל גרמני אמר לו בצרפתית, אתה כבר מבוגר מספיק, עת למשול.
אלכסנדר מקבל את ההודעה מאחד הגנרלים, שאומר לו, יקירי, הגיע הזמן שלך לתפוס את כס השלטון.
אתה כבר צער.
בפועל.
כן.
והוא, איך הוא מתייחס אליהם? כי בכל זאת, מצד אחד אלה הם האנשים שסללו דרכו לשלטון, מצד שני הם רצחו את אביו, הם מקבלים עונש, הם נתפסים. לא,
זה עכשיו פרשה שלמה, שמעניינת מאוד מפני שהיא מסבירה את אופיו של אלכסנדר. הוא לא התפטר מן האשמה הזאת. האחריות שלו לעובדה שהוא כאילו הסכים לרצח אביו, היא כמוד עליו.
בצדק.
עד כדי כך, שכאשר היו שמועות בקשר להיעלמות גבייתו.
של האב?
של אלכסנדר.
של אלכסנדר. כן. גם גבייתו עוד תספיק להיעלם לה.
כן, זה ככה רגיל ברוסיה.
כן.
אז השלטון הסובייטי מינה ועדה שתבדוק מה עם הקבר שלו, ומצאו את הקבר ריק.
את הקבר של אלכסנדר?
כן.
ריק?
כן. זאת אומרת שהוא ברח, הוא יצא מן הארמון, והשמועה היא שהוא הלך להיות עיקר מנדב נדבות בכפר נידח בסיביר.
כלומר, היה כל כך אחוז רגשות אשמה על מה שהוא עשה לאבא שלו,
כן.
שהוא פשוט ברח והתחזה למת.
אבל רק כשהוא סיים את המלוכה שלו, לא קודם לכן. כן. קודם כל הוא מלך.
אחרת היה לו קשה להמשיך למלוך בתור כן. מקבץ נדבות.
כשהגיע הסוף, הוא אמר, יהיה לי סוף יפה, מוסרי, דוגמה לאחרים.
מעניין.
יש כאן בעיה מעניינת. מדוע הוא נקרא אלכסנדר?
מדוע באמת?
ומה שמעניין מאוד זה שאחיו נקרא קוסטנטין. אז גם אלכסנדר וגם קוסטנטין, קצת יותר מדי ביזנטיני. מפני שזה מגלה את המגמות הסודיות של קטרינה השנייה, לעזור ליוונים להתמרד נגד השלטון הטורקי.
וואה, טוב, זאת תיאוריית קונספירציה רצינית מאוד. אתה אומר שקטרינה השנייה הייתה מעורבת בבחירת שמות ילדיו של פאבל,
כן.
אלכסנדר וקונסטנטין.
ששמות יוונים.
וכל העניין הזה נועד כדי לעודד את היוונים למרוד בטורקים.
כן, מה שקרה.
אבל היוונים, רק מכיוון שבניו של הצאר נקראים בשמות יווניים, פתאום...
אבל כן, אבל זה לא רגיל. עד עכשיו לא היו שמות כאלה במשפט רומנוף. אבל כאשר המגמה הפוליטית הייתה לשחרר את היוונים מן העול הטורקי, נתנו להם שמות כאלה.
וזה עבד.
וזה עבד טוב מאוד, אגב.
אז מה באמת היה במאבק הזה בין יוון לבין טורקיה?
יוון הפכה להיות מדינה עצמאית.
אבל בת חסותה של רוסיה.
בזאת הרוסית.
בדיוק, כן. בת חסותה של רוסיה.
כן. ומעניין מאוד שבצד אחד רוסיה הייתה שומרת על הברית הקדושה עם מטרניך נגד המהפכה, בצד שני, מסיבות פוליטיות, לאומיות, רוסיה תומכת במהפכה יוונית, שהיא לגמרי בניגוד לקו המקובל.
אז צריך אולי להסביר, אם כבר אנחנו נכנסים לדקויות האלה,
כן.
בעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה אירופה, בהרבה מאוד מובנים, מתחילה לשנות את פניה. המהפכה הצרפתית התרחשה, אנחנו כבר בשלטונו של נפוליון, אבל עוד לפני כן הייתה תחושה של שינוי מוחלט של סדרי השלטון.
בדיוק, בדיוק.
והמדינות האחרות, ליד צרפת, פחדו, חששו, שזה יקרה גם אצלן. וזו הברית שלה אתם מדבר עם מטרניך.
בדיוק. היחסים היו קבועים על ידי מטרניך. מטרניך היה השולט הגדול של הפוליטיקה האירופאית.
כן.
והוא רצה ברית של כל המלכים, נגד כל המהפכות האפשריות. והוא טען שהשקט של אירופה יכול להיות מובטח על ידי ברית בין הצאר הרוסי, הקיסר האוסטרי והמלך הפרוסי.
והברית הזו בעצם נועדה כדי לחסום מהפכנים במדינות עצמם.
אבל פתאום הרוסים בוגדים מפני שמעוניינים שתהיה מהפכה בטורקיה ושהיוונים מתקוממו, ואז פתאום הצאר, השם שלו כבר ניתן לו מראש על ידי הסבתא שלו.
אלכסנדר.
אלכסנדר, ולאח שלו קוסטנטין, כלומר שמות יוונים.
כן.
הוא מופיע עכשיו כנציג הלאומיות היוונית.
אבל הלאומיות היוונית הזו, עלה שתיושם בשטחי רוסיה עצמה. כלומר, הצאר עדיין לא רוצה שהרעיונות המהפכנים האלה ייושמו בשטח שלו.
לא, בטורקיה, כן.
רק בטורקיה זה בסדר. כן. כל עוד האינטרס הפוליטי מתאים.
בדיוק.
מטרניך מגיב?
מטרניך מרים את האזרות. מה הוא יכול לעשות? הוא התחייב לתמוך בבית הקדושה, ופתאום עכשיו הרוסים תוקעים לו סכין בלב.
והוא פשוט מקבל את זה?
אין, הוא יכול להיכנס למלחמה נגד רוסיה.
אני לא יודעת אם הוא יכול. מה, לא נפתחו מלחמות בעבר?
לא, אבל העובדה היא שרוסיה החליטה לתמוך ביוונים, והיא תנחה ביוונים.
ולמעשה אתה אומר למטרניך לא היה מה לעשות נוכח העובדה הזאת.
אני רוצה להגיד לך, אם אפשר לצטט את הספרות האנגלית.
אפשר.
אחד המשוררים הגדולים ביותר של אנגליה, לורד ביירון, היה לוחם נלהב לעצמאות יוון מן העול הטורקי, כשכל הגיבורים נפגשים.
כן, יש לנו כבר ממש קיבוץ גלויות.
בדיוק.
רוסיה, יוון, אנגליה, ואפילו הכנסנו את פרוסיה דרך הדלת האחורית ואת צרפת מהדלת השנייה.
אם כי כל השיחות הללו יתנו בצרפתית.
כן, וכולן, כל המדינות שהזכרנו, הן מדינות אירופיות, בעוד שבעולם יש עוד כמה וכמה יבשות אחרות שמתרחשים בהם עוד דברים.
לא היו חשובים באותה תקופה.
פרופסור, אל תשמיץ. אנחנו במקרה התרכזנו באירופה, אבל אי אפשר לבטל במחייד את ההיסטוריה.
לא, היו.
אפריקנית.
אלבנית, לא ספק, אלבניה מאוד חשובה. אבל כרגע לא משחק את תפקיד.
כרגע.
כן.
כרגע זה בסדר. הזכרת קודם שקטרינה היא זו שהשפיעה על בחירת השם של אלכסנדר. למעשה, הוא היה מועדף עליה. ושל קונסטנטין, בוודאי. כן. אבל הוא היה מועדף עליה. היא אפילו יותר ליבה, נגיד, נטה אחריו יותר מאשר אחרי בנה פאבל.
אלה הן השמועות. אין הוכחה ברורה שהיא רצה לסלק או לחסל את פאבל.
למעט טענת הזכוכית שהזכרנו
בדיוק,
קודם.
זה בעניין הזכוכית זה הוא טען.
בסדר.
אין הוכחה שהוא צדק.
אבל מה, היא רצתה בעצם שאלכסנדר ימלוך ולא פאבל? היא העדיפה אותו כצר?
סימן שאלה. היא הייתה מאוד קרובה. היא חינכה את הנכדים שלה.
את הבן שלה היא לא חינכה?
לא.
פשוט הייתה עסוקה מדי.
נלקח ממנה, מן הגיל צעיר ביות. ולא היה שום מגע רגשי בין אם לבין.
ואיך היו היחסים בין פאבל לבין אלכסנדר, למעט העובדה שאלכסנדר כנראה היה מעורב ברציחתו של פאבל בסוף העניין?
הוא היה בנו, והוא ביקש שלא יבנה לו כל רע.
כן.
אבל זה קרה, וכן, נרצח.
אבל אלכסנדר ממשיך את הקו הרעיוני של אביו, כלומר, הוא כן מאפשר לרעיונות ליברליים להיכנס לתוך רוסיה?
לרעיונות הלאומיים, היוונים, כן.
כן, זה הבנו. כן, כן. אבל לשאר הרעיונות...
לא כל כך, אבל אי אפשר להדביק פתק אסור לרעיון אחד ולתת אפשרות לרעיון אחר לפרוח.
אז אתה אומר, ההתקוממות הלאומית היוונית משפיעה גם על העמים האחרים, כולל על הרוסים.
עוד איך. הצרפתים, על האנגלים. נתתי דוגמה של לורד ביירון.
כן.
שעד היום הוא נחשב לגיבור לאומי יווני, מפני שהוא הקים את דגל העצמאות של יוון נגד טורקיה.
זה בעניין יוון והאינטרסים מול טורקיה, אבל אלכסנדר יש גם חיכוכים ועימותים עם צרפת, עם נפוליון.
כן, זה כמובן משהו אחר, וזה הגיע לפתרון הבעיה, כפי שאת יודעת טוב מאוד, על ידי שריפת מוסקבה, והפלה של נפוליון ברוסיה ב-1812.
זה בתקופתו של אלכסנדר.
בדיוק.
אז בוא נזכיר באמת, הצבא הצרפתי נכנס לתוך רוסיה, הסיפור המוכר על האויב הגדול ביותר של נפוליון, גנרל חורף. מה שעושים בעצם הרוסים, האסטרטגיה של אלכסנדר, לשרוף, להשחית הכל, כדי לא לאפשר לצרפתים לבזוז את התבואה, את השלל, ולהתקיים.
זה לא היה כל כך של אלכסנדר, כמו הגנרלים הרוסים. אלכסנדר לא ידע מה לעשות למעשה, נדהם. ודבר מעניין ביותר, שהצרפתים יכלו לתקוף את סנט פטרסבורג ולא תקפו.
למה?
כנראה האמצעים לא הספיקו להם את האמצעים. סוף סוף עניין של מאות קילומטרים ממוסקבה לסנט פטרסבורג.
אבל למעשה הרוסים בהקשר הזה מצליחים להביס את נפוליון.
כן, היה ברור. השאלה שיש לשאול זה כיצד נפוליון הכניס את עצמו לספח הזה.
והתשובה?
התשובה היא שהמפות שלו לא היו נכונות.
המפות לא היו נכונות?
כן.
כלומר, מה הוא חשב?
על המפות היו כבישים שלא היו קיימים. אני ראיתי את הכביש, את המפות הללו במוזיאון. זה מאוד מעניין. כתוב בצורה מאוד ברורה, כביש הזה מוביל, ולמעשה הכבישים לא היו קיימים בכלל.
אז מה מקור ההטעיה? זה מודיעין לקוי של הצרפתים?
לגמרי.
מזימה מכוונת?
עצם הרעיון לפלוש לרוסיה, זה היה רעיון מטורף. וכפי ש... אני קראתי באותה תקופה, היה סגן אחד בצבא נפוליון, קפיטן קואניה, אשר כתב יומן, והגיע כל פעם לפרק, ומסכם את הפרק במילים הללו, אי אפשר לנצח את רוסיה. סימן קריאה.
וסימן הקריאה הזה עוד יהדהד שוב במהלך ההיסטוריה.
כפי שידוע לך.
שעה היסטורית. שלטון 5 השנים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הצאר פאבל פטרוביץ'. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, עדי רוזלי וולדימיר נאומקין. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים ליאונרד ברנסטיין, רוג'ר ווטרס, צ'ייקובסקי ומוסורסקי. כמו כן הושמעו קטעי מוסיקה ליטורגית מאת רחמנינוב ומוסיקה בביצוע תזמורת הצבא האדום.